י"ד. יש לפנינו כמה הלכות פשוטות, ובכל זאת יש טעם ללומדן, כדי שיתברר כמה הערך של שליח ציבור. אם כן, אומר פה הטור בסימן נ"ג סעיף י"ד: סומה יכול לרד לפני התיבה, ובלבד שלא יקרא בתורה, שאין לקרות בתורה על פה. אומר פה הבית יוסף, משנה שם, כלומר במסכת מגילה, סומה פורס על שמה ומתרגם. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מרוד מימיו לא יפרוס על שמה. המחלוקת היא האם סומה חייב במצוות או לא חייב במצוות. פסקו הפוסקים בקטנה כמה שסומה חייב במצוות, ורבני ירוחם כתב שאינו עובר לפני הטבע. נראה שהמפרש מתאים פורס על שמה דווקא תנן, כלומר דווקא פורס על שמה אבל לא חזן, אבל הרמב״ם כתב פרק שני מלכות תפילה, הסומה פורס על שמה ונשא שליח ציבור, נראה שהמפרש הוא הדין דיורד לפני הטבע ופורס על שמה יצריך ללפוק עם רבי יהודה. וכן כתב הראש תשובה כדל דלת, בסומה חייב בכל המצוות, וגם הוא נהנה מן האור, אם כך אפילו לא ראה מרות מימיו פורס על שמה מתפלל בבת שלא יקרא בתורה על פה. לכן פסקו שגם אדם שהוא סומה יכול להיות שליח ציבור. כמו שאתם יודעים, יש דיון גדול לגבי עלייה לתורה, לא קריאה בתורה. בואו נראה את זה בזלזול בשולחן ערוך. ההלכה הזו פשוטה, אבל פה במשנה ברורה הוא מביא עוד הלכה שיש לה, יש בה חשיבות. אם כן, בשולחן ערוך סעיף י"ד, אומר פה בשולחן ערוך, סומה יורד לפני התיבה, ובלבד שלא יקרא בתורה, משום דברים שבכתב יתה רשאי לאומרם על פה. אומר פה משנה ברורה סעיף קדם עם א', סומה אפילו בשתי עיניו, וחייב בכל המצוות מן התורה, דקיימלן כרבנן דרבי יהודה. בסדר. ובתשובת חוות יאיר, סימן קוף עין ואה בלש, אף פי כן לא יתפלל סומה עם דורם אפילו באחד מעיניו, איך עדיק אחר ראוי והגון כיוצא בו, אין שם תמוב סבל יהיה רבה חולק עליו, חולק עליו. יש פה מחלוקת, האם סומה יתפלל עם דורם או לא. מהי המחלוקת? תראו במשנה ברורה, בסעיף קטן י"ג, זה בתחילת הסימן, סעיף קטן י"ג, באמצע הסעיף קטן אומר פה המשנה ברורה, טוב, סעיף, נתחיל מההתחלה, כן, סימן נון ג' סעיף קטן י' ג', הגון ראוי שיהיו בגדי שעץ ארוכים, שלא יראו רגליו ויכנס בגדי שעץ האחרון, ולא יטיפש שכר שיוכל בקלפי מה צריך. טוב להדר אחר שעץ צדיק בן צדיק, כי אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. אז עדיף, זה לומדים מרבקה ויצחק, כן. ומה שכתב הראש שאין מעלת השץ תלוי ביחוס משפחה, אם אתם זוכרים ראינו את תשובת הראש הזו, ואפילו אם הוא משפחה בזויה וצדיק טוב לקיים זה רחוקים, עד כאן זה הראש רוצה לומר, גם כן שלא רק מיוחס, אבל מכל מקום אין אביו רשע. אז השץ הטוב ביותר זה צדיק בלי ייחוס, אבל לא שלילי. אחר כך צדיק בן צדיק, בסוף צדיק בן רשע. וצדיק בלי ייחוס טוב לקרב מזר רחוקים. אין מומין פוסלים, מזה ממשיך דיון נוסף. אם אנחנו אומרים שאדם שהוא לא מיוחס זה גם שליח ציבור טוב, וגם צדיק בן רשע הוא כשר, רק עדיף צדיק בן צדיק, אבל צדיק בן רשע הוא גם שליח ציבור טוב, לכאורה מזה לומדים אין מומין פוסלים אלא בכהנים ולא בשץ. ועד רבה לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, ויש מחמירים בזה. כתחילה איך הדיק הרוי והגון כיוצא בו, היה נקמה סיב קדם עם א', לעניין סומה מה שלנו שם. אם כך, זוהי המחלוקת שישנה אצלנו, האם סומה עובר לפני התיבה לכתחילה, כי אין בעיה של שליח ציבור בעלמום, או שעדיף שיהיה שלם. בואו נחזור למשנה ברורה הזה, סעיף קטן מם א', שכתב ובתשובת חוות יאיר סימן קוף עין ואלה, שאף על פי כן לא התפלל סומה בימים נוראים אפילו באחד מעיניו, איך הדיק האחר ראוי והגון כיוצא בו, אין שם תמו. מה תאמו שלגבי ימים נוראים החמירו לחוש שלא יהיה בעל מום, כי בימים נוראים צריך יותר מאשר בזמן רגיל. ובספר אליהו רבה בעיות י' חולק עליו, כי הוא סובר שהמומים לא פוסטים בכלל בשליח ציבור, ונראה לי דאף לדברי החוות יאיר רק שלא למנותו לכתחילה, אבל לא לסלקו משץ אם נעשה סומה. טוב, עד כאן העניין הזה. עוד לא, אני חושב שגם אם יזכור, גם אם יזכור, חוות יאיר אומר שכיוון שהוא בעל מום, עדיף שלא יהיה שליח ציבור בעל מום. עצם המום, כמו שמצאנו שבכהנים זה חיסרון, אז גם בשליח ציבור זה חיסרון, אבל המשנה ברורה לא פוסק אחרי לדינה. שאלה נוספת ומעניינת, פה לפעמים מוצאים ככה בפינות של ההלכה דברים עקרוניים. שץ שיש לו כבדות אוזניים שאינו שומע כלל, אז מה הדין? אדם שהוא מדבר ואינו שומע, כלומר חרש שהוא לא חרש אילם, הוא פיקח גמור אחד כזה, כלומר הוא אין לו דין ששוטה, מסיק בחידושי רבי עקיבא איגר דלא ישץ, דאף דאם לא ישמיע לאוזנו יצא. מכל מקום, כיוון דלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אינו מוציא אחרים לכתחילה. זה משהו מאוד מעניין. כלומר התפילה של שליח ציבור שהוא חרש, שאיננו חרש אליהם, היא בדיעבד, כי הוא לא שומע מה שהוא אומר, אבל צריך להוציא את האחרים באופן שגם הוא מתפלל לכתחילה. זה החידוש שיש כאן ברבי עקיבא איגר הזה, ששליח ציבור שמוציא אחרים ידי חובה צריך שגם את עצמו הוא יוציא ידי חובה לכתחילה. יש על זה חולקים, התשבץ אחד הראשונים חולק עליו, אבל רבי עקיבא איגר פה בחידושים שלו מביא ראיות לדבר הזה. תראו בשער הציון באות למד ח', משמע מיני מרבי עקיבא איגר אפילו בשער ימי השנה, ודלא כשער התשובה, שמה שערי תשובה שהכשיר בשער ימי השנה, די עוזיר רק לתשבץ. התשבץ חולק על רבי עקיבא איגר ואומר דלא מכשיר בשעת הדחק חיסרון משנה משמיע לאוזניו. עוד מעט אני אסביר את זה, כבר השיג רבי עקיבא איגר, ונראה די כשאין שץ אחר גם לרבי עקיבא איגר מותר. בעצם יש פה דיון בסברה, והשאלה היא כזאת, האם באמת אדם שהוא חרש שאיננו חרש אילם הוא יוצא חובה, יוצא ידי חובה תפילה בדיעבד או לא, או לכתחילה? אחד שהוא לא משמיע לאוזנו, אז לכאורה כן, אבל המצווה מצוות קריאה, נכון? בשופר כתוב שלא יכול לתקוע בשופר, כי הוא בעצם פטור מקריאת שופר, אבל בקריאת המגילה לכאורה המצווה היא לא לשמוע אלא לקרוא. רק לנשים זה לא ככה, אישה חרשת אולי תהיה פטורה, אם אנחנו אומרים שהמצווה באישה היא לא הקריאה אלא השמיע. זה מחלוקת שיש בדבר הזה. עוד פעם, יש פה רבותיי דיון מעניין בסברה. אנחנו יודעים שאדם צריך להשמיע לאוזנו בתפילה, ורק בדיעבד יצא ידי חובה אם לא ישמיע לאוזנו. לפעמים אנשים עייפים והם לא משמיעים לאוזניהם, יוצאים ידי חובה בדיעבד. והשאלה, אנחנו מדברים להשמיע לאוזנו בקריאת שמע, בברכות קריאת שמע, בפסוקי דזמרה. לגבי תפילת העמידה יש בזה מחלוקת, נכון הרב פיקלי? מה המחלוקת? בין הנגלה לנסתר. השולחן ערוך אומר שגם בתפילת העמידה צריך להשמיע לאוזנו אבל לא לאחרים, ואומרים שעל פי הזוהר, חידה אומר שעל פי הזוהר זה לא כך, אלא בתפילת העמידה צריך להיות בלחש גמור. אנחנו רואים שאנשים פוסקים כמו הזוהר היום, מעט מאוד. כן, כי גם לפי השולחן ערוך צריך להתפלל תפילת העמידה באופן שהוא משמיע לאוזנו אבל לא מפריע לאחרים. טוב, אבל חוץ מתפילת העמידה, אדם צריך להשמיע לאוזנו, אלא שבדיעבד יוצר ידי חובה גם אם לא ישמיע לאוזנו, כל שחיתך בשפתיו כמובן. ועכשיו השאלה היא כזאת, האם אילם שלא משמיע לאוזנו, זה בדיעבד או לכתחילה? זאת המחלוקת. הרבי עקיבא אומר שגם זה נקרא בדיעבד. אבל התשבץ אומר שזה נקרא לכתחילה, כי הוא לא יכול להשמיע לאוזנו. אחד כזה שלא יכול להשמיע לאוזנו, אתה תגיד שמותר להתפלל רק בדיעבד? זה, מה?
איך הוא יכול להתחייב ולהוציא מישהו אחר ידי חובה אם הוא לא חייב?
בוא ננסח את זה באופן אחר. אדם צריך להשמיע לאוזנו, אבל בדיעבד יצא ידי חובה גם אם לא ישמיע לאוזנו. אז למה צריך להשמיע לאוזנו? מדרבנן. זו לכאורה התשובה. אם זה עמידו ראית, זה היה לעיכובה. מדרבנן צריך להשמיע לאוזנו. צריך לומר שבאחד שהוא אילם, רבנן מיכל לא תקנו. למה לתקן שצריך להשמיע לאוזנו ובדיעבד? זו בעצם המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי התשבץ. מפה התשבץ אומר שאילם, חרש שלא שומע אפילו לכתחילה יכול להיות שליח ציבור. רבי עקיבא גם אומר שלא יש שליח ציבור. ועל זה מחדש המשנה ברורה שבדיעבד. בדיעבד הוא כן יכול להיות שליח ציבור, כי בדיעבד הוא מוציא ידי חובה. זה הדיון. כמובן, כל זה אומר המשנה ברורה, רק שאינו שומע כלל. כן? רק שאינו שומע כלל. אבל אם הוא שומע, ואפילו על ידי... מה? מה אתה פוסק בזה, הרב פיקלי? אדם ששומע על ידי מכשיר שמיע, הוא שומע את עצמו או הוא שומע משהו אחר?
לעניין הזה זה לא משנה. לעניין הזה זה אומר שהוא שומע, הוא לא חרש.
לא, נפקא מינה, האם הוא שומע...
יוצא ידי חובה, אם הוא שומע...
לא, האם הוא יוצא ידי חובה לכתחילה או בדיעבד? זאת אומרת, אחד שהוא נאמר מדבר בלחש, אבל יש לו מערכת הגברה, ועכשיו הוא שומע את עצמו בהגברה, הוא יצא ידי חובה לכתחילה או בדיעבד?
אם הם שומעים אותו בלי הגברה, אז כן.
אז התשובה... לא, לא. לא, אני שואל לגבי עצמו, לגבי עצמו. אחד שבלי רמקול, הוא לא שומע את עצמו. עכשיו, שמים לו מערכת הגברה, ואז גם לחישה אפשר להגביר. לכאורה הוא לא יוצא ידי חובה. כלומר, הוא יוצא ידי חובה בדיעבד. זה נקרא שהוא לא ישמיע לאוזנו, כיוון שהוא שמע את הרדיו באותו זמן. כן. יש דעת הרב פרנק שחולק על זה כידוע. נפקא מינה, מה שאתה אמרת, הרב פיקלי, לגבי אחד שקורא במגילה עם רמקול, האם יוצאים ידי חובה ברמקול, כלומר האם הרמקול זה הגברה של הקול או זה קול אחר? ברור שזה קול אחר מבחינת המציאות, ברור שזה קול אחר. אף על פי כן אפשר לומר שכיוון שלא רואים את זה, אפשר למושש את זה בעין, אז מתייחסים לזה כאילו זה אותו קול. זו דעת יחיד של הרב פרנק, אבל הפוסקים חלקו לדבר הזה וכתבו רבים מהפוסקים, כשהוא מזמר בך ועוד עבדי יוסף, שאי אפשר לתת ידי חובה על ידי רמקול. ולכן לפי זה יוצא שחרש יש לו מכשיר שמיעה, לכאורה לא יוכל להיות שליח ציבור לכתחילה, לא שאני הולך להסתבך איתו, לא הולך לריב איתו, אבל לכתחילה חרש כזה לא יכול להיות שליח ציבור, כיוון שכל תפילתו היא בדיעבד גם בשבילו, גם בשביל עצמו.
כמו שפעם היו לוקחים קולות.
אותו דבר, זה אותו דבר.
זה אותו קול, זה לא הגברה, זה אותו קול ממש.
תשמע, אני את ידיעותיי המדעיות שואב מספרי הרב אוירבך. יש ציור בספר מלכת שלמה של רמקול מלפני... רגע, איזה רמקול אתה מדבר? לא, הוא מדבר על... זה 100%, זה אותו קול. זה מצוין. פעם זה היה מכשיר הגברה פעם. היום מכניסים קרן כזאת לאוזנו של החרש, זה מצוין. אבל מכשיר, מה שנקרא היום מכשיר שמירה, זה תרגום של אותות. כלומר, אתה מכניס אות לתוך המכשיר, אבל יוצא דבר אחר. זה לא כל כך פולטו, זה משהו אחר, וזה צריך ליבון חמור, הדבר הזה. כלומר, זה בכלל עולם אחר של קולות. עד כאן, רבותיי, אוכלוסיית השליחי ציבור. אנחנו עוברים לכמה הלכות כאובות שנשתקחו מן העולם, יש לנו הזדמנות חד פעמית ללמוד אותם. כולם צוחקים כשאומרים להם לסרב, ושליח ציבור צריך לסרב, מה לסרב? מי לסרב, זה נראה משהו מצחיק. בואו נראה את הדברים הללו שנוכל לדעת אם נסרב, שיאמרו לנו או לא נסרב. אם כן, יש לנו פה בנושא הזה שלוש הלכות בשולחן ערוך, סליחה. הלכה ראשונה, אומר השולחן ערוך, שליח ציבור קבוע יורד, סליחה, טעיתי, נתחיל בטור, סליחה, זו סוגיה במסכת ברכות בדף למדלד. אומר הטור כך: היורד לפני הטבע ואינו שליח ציבור קבוע. יש לכם? היורד לפני הטבע ואינו שליח ציבור קבוע צריך לסרב מעט קודם שירד, ולא יותר מדי. אלא בפעם ראשונה מסרב, כשאמרו לו פעם שנייה מכין עצמו כמי שרוצה לעמוד, פעם שלישית יעמוד. אף פעם לא ראיתי בחיים אחד כזה. בסדר,
בדור הקודם היה קיים גם כשהיית מכבד מישהו לאכול.
בסדר,
אז פעם ראשונה היה אומר לו, פעם שנייה, והוא היה מגיע לאשכנזי, אז הוא לא היה מקבל, כי הוא היה אומר לו לא, והוא, הנימוסים שלו היו לא, אז זה לא, פעם ראשונה, וזהו.
רבותיי, איך הגמרא בברכות הפסיקה לנהוג בדור הקודם? איך זה יכול להיות שיש גמרא שהייתה אקטואלית עד הדור הקודם? בואו נראה את זה עוד פעם, ננסה להבין את הסברה ולהבין למה זה לא רפורמה. בואו נראה אם הסברה הזאת נכונה, מה שאתה אומר. היורד, אני קורא עוד פעם בטור, היורד לפני הטבע ואינו שליח ציבור קבוע. אז הטור מחדש פה שבשליח ציבור קבוע זה לא נוהג, עוד מעט נבין למה. צריך לסרב מעט קודם שירד, ולא יותר מדי, אלא פעם ראשונה מסרב. שאומרו לו פעם שנייה, מכין עצמו כמי שרוצה לעמוד, פעם שלישית יעמוד. תמיד אומרים, זה סתם מצחיק. זה סתם מצחיק הדבר הזה.
מה זה מצחיק? לפי התרבות המערבית זה מצחיק. לפי התרבות המזרחית, זה מקובל לא רק בתפילה. כמו שאמרת, זה מקובל גם כשמציעים לך לאכול או לשתות משהו,
הרב פיקלי, בוא נראה, האם יש מקור לדבריך מהש"ס? תראו בדברי הבית יוסף. היורד לפני הטבע ואינו שליח ציבור קבוע צריך לסרב. ברייתא בפרק אינו עומדין. העובר לפני הטבע צריך לסרב. ואם אינו מסרב, דומה לתבשיל שאין בו מלח. מה כאן התבשיל שאין בו מלח?
לא קיים. לא טוב.
התבשל בלי מלח. התבשל מהר מדי. זה הכוונה. התבשל לפני ששמו בו את כל התבלינים. אם מסרב יותר מדי, דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח. שמו בו יותר מדי מלח. כיצד יעשה? ראשונה מסרב וכו'. אמנם הרב פיקלי הזכירו פה תבשילים, אבל נראה שזו הלכה מלכות שליח ציבור ולא מלכות אכילה. מפרש רבנו, דהיינו מי שאינו שליח ציבור קבוע, דהילו שליח ציבור קבוע, אין לו להמתין שיאמרו לו כלום, אלא הוא מעצמו יעלה. ועד רבה, אין ראוי לו להמתין שיאמרו לו שיעבור לפני הטבע, שנראה שאינו סומך על דיבור הציבור שמינו לכך. כך מסביר הבית יוסף. אמיר, לפי מה שאתה אמרת, לפי הבית יוסף, מה שאתה אמרת לכאורה זה לא נכון. כי הבית יוסף אומר, מדוע שליח ציבור קבוע לא צריך לסרב? כי כשמינו אותו, אמרו לו תעלה. כן. ולכן הוא לא צריך לסרב. לפי זה, מה שאמיר העלה מקודם בשאלה זה ככה: אולי אפשר לומר שכל הדין של הסירוב זה רק שיש לי איך ציבור קבוע, ועכשיו העלו אותך באופן חד פעמי, אתה שואל, תעלו את הקבוע, אני מסרב, מי אני? יש פה שליח ציבור קבוע.
למה לא יכולים לשאול אותה מי אני בכלל? תקווים אין שליח ציבור קבוע, אם זה מדין ענבה.
כן, רגע, אני גם חושב ככה. אבל הבית יוסף מוכח, כמו שאתה אומר. כי הבית יוסף אומר שהנקודה של שליח ציבור קבוע היא שגם אותו מינו. זה לא שבשליח ציבור קבוע לא צריך מינוי, אלא לשליח ציבור קבוע אמרו לו תעלה. עקרונית, גם שליח ציבור קבוע היה צריך לסרב. אלא שכבר כשמינו אותו, כבר אמרו לו עלה, 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 עלה וכו'. זאת המשמעות של המינוי. ולכן, לכאורה, השאלה כן חוזרת, מדוע אנחנו לא רואים שנוהגים את זה היום? וחטא, אני ממשיך בבית יוסף, וחטא ברעה, עד יצר לסרב, ומי הוא הכל לפי המפעס המתפעס, שהיא המפעס אדם גדול, אין מסרבים בו כלל. כלומר, יש אני אתה הולך לרב הביתה ואומר לך, אתה רוצה לשתות? אתה אומר לו תודה רבה. טוב, אז לא. אם אומר לך, אם אתה רוצה תשתה. אז אם אתה רוצה תשתה, אומר לך תשתה, צריך לשתות. כי לא מסרבים לאדם גדול. צריך לדעת את הדברים הללו. אנשים הולכים לבתים של רבנים, לא נעים להם לאכול. אבל אומר לך לאכול. אז הם מסרבים לאדם גדול. בואו נראה את ה... נראה פה את... כן, אני גם ראיתי בילדותו דברים כאלה, בילדותי דברים כאלה, אבל... בואו נחשוב על זה, בואו נראה את זה. אני קורא בשולחן ערוך, שליח ציבור קבוע יורד לפני התיבה מעצמו ולא ימתין שיאמרו לו. האם שליח ציבור קבוע זה כולל את הגבאי הראשי של בית הכנסת שהוא הבוס פה והוא ממנה את החזנים, האם הוא יכול לעלות בלי שיגידו לו? סלט, מה שנקרא אצל הספרדים סלט זה וזה, הבית כנסת שלו, האם הוא יכול לעלות בלי שיגידו לו? לא, מדוע? לפי הטעם של הבית יוסף, הנקודה ששליח ציבור קבוע זה שמינו אותו. גם הבוס הגדול בבית הכנסת, שאם אתה מסתכסך איתו אתה צריך לעזוב את הבית כנסת, נכון? יש אחד כזה, כל עוד אתה חבר שלו זה בסדר, והסתכסכת איתו תחפש בית כנסת אחר. זה מהפרימיטיביות של הספרדים, שהבית כנסת הוא, פרטי, שייך למישהו. אז כל עוד שאתם חברים זה בסדר, אבל ברגע שתחסכת איתו תמצא משהו אחר. גם הוא הבוס הגדול לא יכול לעלות שליח ציבור. כלומר, זה לא שכל השליחי ציבור פה הם כל עוד שהוא לא רוצה לעלות כי הוא ממנה את כולם, אלא גם הוא צריך ליטול לרשות. כך נראה על פניו. עוד מעט נראה בזה אולי חילוק. אני קורא עוד פעם את השכן ערוך. שליח ציבור קבוע יורד לפני הטבע מעצמו ולא ימתין שיאמרו לו. לשון השכן ערוך, לא ימתין שיאמרו לו, משמע זה לא טוב, נכון? כך משמע בשכן ערוך. לא ימתין שיאמרו לו, משמע הולך לפי מה שאמר בית יוסף, זה לא טוב הדבר הזה, כבר, אתה כבר נמצא הפעם הרביעית, כי כשמינו אותך אז אמרו לך לעלות. תראו את המשנה ברורה סעיף קטן ממגימן, ולא ימתין שהרי כבר מינו לזה, וזה טעם בית יוסף. אז זה פעם סיפר לי יהודי אחד סיפור שיש להם רב בית כנסת, אבל הוא אדם מאוד 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 רגיש, וכל פעם שהוא מדבר צריך הגבאי לעמוד ולומר כבוד הרב מוזמן לומר דבר תורה, ואם הגבאי לא אומר את זה הוא נעלב. אז זה אסור לעשות דבר כזה, נכון? זה כבר כמו פעם רביעית, תפשיל שיש ביותר מדי מלח, כן, כבר נתנו בו יותר מדי מלח. מינו אותך, דבר, תפסיק להגיד כל הזמן ברשות, ברשות, ולהסתכל ימינה ושמאלה. בשביל לעשות לך הרב, תקום, דבר, לא צריך כל הזמן להסתכל ימינה ושמאלה. אם מה דרך ארץ? שתשגע את כולם שכל פעם יגידו כבוד הרב? אם זה בית כנסת שבו אין דבר תורה, זה משהו אחר. אבל אם יש כל... אתה הרב, נותנים לך לדבר פעם בחודשיים. הגיע השבת שלך פעם בחודשיים שאתה מדבר. תקום, דבר, אתה צריך שיגידו לך ברשות. אגרה, תראו בביאור הלכה, אגרה הקשה על דברי הטור ובשולחן ערוך. דיבור המתחיל ולא ימתין. בביאור אגרה סותר לזה מערכים י"א עמוד ב' דשץ ממלח לתפילה. הגמרא המפורש אומרת את שם שהשץ צריך להימלך לפני התפילה. ומזה מקשה על הטור. הביאור הלכה מתרץ שני תירוצים. ומהטור גם כן אינו מוכרח רק דנו צריך לסרב, אבל לא דן צריך להמתין כלל. כלומר, אומר, יכול להיות ששליח ציבור בטור, קוראים בטור, יש הבדל בין הטור לבין השכן ערוך. הטור כותב היורד לפני התיבה ואינו שליח ציבור קבוע צריך לסרב. היה אפשר לפרש ששליח ציבור קבוע לא צריך לסרב, אבל צריכים לומר לו. אבל השכן ערוך לא כתב ככה. מה כתב השכן ערוך? לא ימתין שיאמרו לו. כלומר, משמע, זה לא שאומרים לו והוא עולה פעם ראשונה, אלא בכלל בלי שיאמרו לו הוא עולה. ועל זה אומר הביאור הלכה, מכל מקום בדוחת, יש ליישב דעת השכון ערוך דמעי הגמרא בשעת שאינו קבוע לעניין התפילה, רק דו ממונה לשרת דברים. אז מדובר על הגבאי, וגם הגבאי צריך לבקש רשות כדי לעלות. ולפי מה שפרש רש"י בחולין כ"ד, יש שץ. המושג שליח ציבור לא תמיד זה חזן. שץ שהוא ממונה לתקיעת שופר ולנדות ולשרת דברים, אף על גב אדם מתרצים לציבור שיש שלוחם גם כן לתפילה, מכל מקום אבי דמים לחמה. אחד שהוא שליח ציבור באופן כללי, ועכשיו אמרו לו תעלה, צריך לבקש רשות. והשאין כן בשץ שהתמנותו היה העיקר שהוא יהיה שץ לתפילה, יצריך ממך כלל. ובלוויים שם, כיוון שזה היום הראשון שתנו לעבודתם, שרת גם שץ קבוע שעומד תמיד לכך. טוב, אז זה הבירור הלכה, מתרץ דברי השולחן ערוך, ונשארנו בדבר הזה, ששץ קבוע לא צריך לבקש רשות. בואו נראה את ההלכה, תזיין, שזה בעצם מה שמטריד אותי, מה קורה איתנו היום. סעיף תזיין, אני שוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך, מי שאינו שץ קבוע, צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה, ולא יותר מדי, אלא פעם ראשונה מסרב. וכשיאמרו לו פעם שנייה מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד, ופעם שלישית יעמוד, ואם הוא אומר לו שירד הוא אדם גדול, אינו מסרב לו כלל. זהו, אין פירושי המשנה ברורה, אין שום דבר. ואנחנו תמהים על זה שהיום אנחנו לא רואים שכך נוהגים. הרב פיקדי אומר שפעם היו נוהגים, אבל היום אנחנו לא רואים שכך נוהגים. מה?
נוהגים ככה.
היום מי שאומר לא, הוא באמת לא רוצה, ואל תטריד אותו. ומי שרוצה, הוא עולה פעם ראשונה. ראיתי בספר תשובות והנהגות, אתם מכירים את הספר הזה? הרב משה שטרנבוך, שמעתם עליו? אתם מהמדינה הזאת? אתם גרים פה ב... משה שטרנבוך הוא הרעבד של העדה החרדית. העדה החרדית, שמעתם? לא, יש עדה חרדית. לא, לא, עבדת לכל מקלות האשכנזים וארץ הקודש, יש להם גאבד ורעבד. זאת אומרת, הגאון אב בדין והרעבד. ואתם כלל הוא שהגייבד צריך להיות הונגרי. כן, וזאת הסיבה שהרב משה שטיינברוך הוא הרייבד, ולא הגייבד. כי הוא לא הונגרי, הרב משה שטיינברוך הוא בכלל משוויץ. יש סיפור שלם, משפחת שטיינברוך הייתה קרובה לרב קוק מאוד בזמן שהיה בשוויץ, עולם שלם. הסבא של הרב שטיינברוך הזה נמצא באגרות הראייה, יש סיפור שלם, אבל זה חלק מההיסטוריה שיותר טוב שלא ידעו. בכל מקום, הרב שטיינברוך הוא בן דוד של רבוצ'קו. כן, הוא התגלגל להיות הרעבד של העדה החרדית. יש לו שוט, נקרא תשובות והנהגות, זה ארבעה כרכים. בטח ראיתם את זה. לדעתי יש פה בבית הכנסת גם את השוט הזה. שם הוא דן בשאלה הזו, מדוע אנחנו מוצאים היום שאנשים לא מסרבים. ומי שמסרב נראה מטופש. אומרים לו, תעלה בכבוד אשרה. לא, לא, לא. אומרים לו, נו אשרה, נו, נו, לא, לא, לא. זה נראה מגוחך. אז הוא אומר ככה, הרב שטרנבוך, אומר ככה, סברה שדעתי מאוד מאוד ישרה. אומר, בשבת, שליח ציבור של שבת זה משהו מכובד. בדרך כלל. זה משהו מכובד. ובאמת, כשנותנים לך את הכבוד להיות שליח ציבור, אז אתה צריך להגיד, אני לא ראוי. אבל ביום חול המטרה היא גומרים הולכים. זאת המציאות המרה. זאת אומרת, זו המציאות המרה. כלומר, כשמגיע... אחד מתחיל קצת להאריך, אומרים לו, תשמע, היום לא יום כיפור. הרב איסר זנמן מלצר, זכר צדיק לברכה, היה יוצא לנופש ביחד עם הרב קוק. יש המון סיפורים מהנופש ביניהם, אבל אחד הסיפורים מפורסמים, שכשהם היו פעם בנופש בהר הכרמל בחיפה, אז הרב איסר זנמן מלצר אמר לרב אפשטיין, אתם יודעים מי זה היה הרב אפשטיין? הרב אפשטיין היה ראש ישיבת חברון. הם היו שלישייה, הרב קוק, הרב מלצר והרב אפשטיין, היו שלישייה. והוא סבא רבא של זאב איתן, שנגר פה בשכונה. אתם יודעים זאב איתן, הגנן הגדול, גדול הגננים בשכונה, הגנן תמיד חכם, הוא בא אליך, עובד בגינה עם כל סדר זרעים, מונח לו בידו, והוא יודע הלכות קיליים ועורלה ותרומות ומשהו משהו. והוא מוגנן טוב, מן הסתם. והוא מוגנן מצוין.
אבא שלו היה פה.
הרב אפשטיין, מבית וגן. לזאב, הבן של זאב. אז בקיצור, אז הרב אפשטיין, זה הרב משה מרדכי אפשטיין, לבוש מרדכי, זה הסבא רבא שלו. אז הרב איסר זונן מלצר אמר לרב אפשטיין, הלוואי והיינו מתפללים מנחה של יום כיפור, של כניסת יום כיפור, כמו שהרב קוק מתפלל מנחה ביום רגיל. זה הסיפור מרבי איסר זונן מלצר. טוב, אבל זה, אתם רואים שאפילו רבי איסר זונן מלצר סיפר את זה לרב קוק. והיום מצב רגיל של שליח ציבור של יום חול, זה אנשים דחוקים לפרנסתם. מנחה מאירי. אז לכן, בקיצור, הרב שטרנברוך אומר שהתפילות של חול אין בהן כבוד. כי התפילות של חול, הנושא שלהן הוא, אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, אבל התפילות של חול, הנושא שלהן הוא עניין מציאותי, זאת עובדה. מישהו צריך פה ונסח את זה באופן חיובי. השליח ציבור זה אחד מהקהל שאומר את הקדיש והקדושה, בסדר? המעליותה של שליח ציבור ביום חול היא א', הוא מדבר עברית, ב', הוא יודע לומר קדיש וקדושה, לכן לא מסרבים ביום חול. הרב שטרנברוך כותב, זה שטות. מי שיסרב ביום חול, זה כמו אחד שיגידו לו, בוא איתי למכולת, תגיד, אני לא ראוי, אני לא ראוי, לך למכולת, אני לא ראוי, זה לא שייך. מה? כי אין בזה מעלה. לעומת זאת, בשבת, בשבת
ראינו שהם נוהגים, מי שלא נוהג גם בשבת הוא לא נוהג, כי זה אין תרבותי.
אז זאת טעות, ובשבת צריך לסרב, ואלא אם כן זה שליח ציבור קבוע.
אני אגיד שיש פה אדם גדול שממנה,
כאילו,
לא יודע,
הגבאי,
או מי שממנה,
כאילו, ואתם מסרבים. אתה יודע מה מספרים על הגבאי? הגבאי זה שמדברים עליו מאחרי גבו ואומרים, אתם קוראים לו גבאי, כי מדברים מאחרי גבו, נכון? אז זה... ואחר כך שואלים אותו, תגיד, מה אתה צריך את זה? אתה רואה שכולם תרים עליך. אז הוא אומר, מה, וכבוד זה כלום? זה הגבאי. זה לא איש כל כך חשוב, הגבאי. ובתגן ספרדים, הגבאי לפעמים הוא איש חשוב. זאת אומרת, הגבאי זה שמוסר נפשו על המקום. אבל בתגן אשכנזים הם מתחלפים כל שנה. הגבאי, לפי שלט ביד רמה בבית הכנסת, ואוי ואבוי למי שימרה את פי. אז זה, יכול להיות שזה אדם גדול, שעליו נאמר לא מסרבים. בואו נראה את עד כאן רבותיי, הנושא הזה, אומר הרב שטרנברוך, מדוע השתנה בדורות האחרונים, ובפרט בדורנו, נושא הסירוב באימהות החול. סעיף קטן. אני חושב שהעובדה היא נכונה. ביום חול, להיות שליח ציבור זה לא כבוד, זאת הסברה. הסיבה שצריך לסרב, זה בגלל שיש בשליח ציבור משום כבוד. זה לא נכון. שליח ציבור של יום חול זה לא דבר מכובד, היום. יכול להיות שזה לא צריך ככה. יכול להיות שהיה ראוי שלא יהיה בזמן שפסוקת הזמרה לקח חצי שעה, כמו שאומר המגן אברהם, שפסוקת הזמרה לוקח חצי שעה, אז השליח ציבור שהיה מתפלל בכל קריאת שמר, בטח היה אדם מכובד. אבל היום, שפסוקת הזמרה זה הרבה יותר מהיר, התפילה התקצרה, אין מה לעשות. לכן זה לא מכובד. אומר פה המשנה ברורה, בסעיף קטן, מ"ד, לסרב שליח ציבור שלא רוצה להיות עוד שליח ציבור, וקיבלו אחר במקומו, אין צריך רשות, כיוון שבידו עוד להיות שעה. זאת אומרת, כלומר, מדובר באחד שאמר אין לי כוח, השליח ציבור הזקן שביקש שישימו אחר, אז הוא לא צריך רשות. דווקא מה כאן צריך רשות, אבל מה שעץ כזה צריך רשות, איתו רשות. כן, כתב תשובת יד אליהו, לפי מה שבירנו בבורך, גם שעץ כזה צריך רשות מתחילה, כי כך הוא הסביר את הגמרא במסכת ערכין, שעץ ממליך, הכוונה רק שעץ שהוא באופן טבעי עולה להתפלל, לא צריך איתו רשות. טוב, כלל דן מסרבין לגדול, כתבו התוספות סוף פרק ז' בפסחים, דבר גסות ושררה, אפילו אומר לו אדם גדול יסרב. וזאת ידיעה חשובה, שהם מסרבים לגדול, זה משום שהגדול אומר לעשות דברים שהם הגונים וטובים, ואם גדול רואה אותך טוב, אז צריך להסכים לדבר הזה. סעיף. לא. לא, בשתי הציבור אף פעם לא מסרב. אבל שוב, זה כבר מצב שלא כל כך קיים, שיש שתי הציבור אחד שמתפלל כל הזמן. שיש סבב בין כמה אנשים, אז צריך לסרב. כי אף אחד מהם לא נכון להגדיר אותו כשליח ציבור קבוע, כי כל פעם נמלחים מי יהיה. סעיף י' ז', בואו נסיים את העניין הזה, כי כן. אם טעה שץ וצריכים להעמיד אחר תחתיו, אותו שמעמידים תחתיו לא יסרב. אז אתם זוכרים את זה, מה שהמשנה בו, מה שהגמרא אומרת בברכות כ"ד, לא יהיה סרבן באותה שעה. למה? מה הטעם? למה לא יהיה סרבן באותה שעה? מה?
הוא פוגע בציבור. מורידים את החזן שטעה. עכשיו צריך מישהו שיהיה בסדר, לא להתחיל לחפש אנשים אחרים.
לא, אם שעת שטעה, בכל זה באונס. תורך ציבור. אבל תראו מה הבור הלכה אומר. תהפכו רק דף. לא. שלא להפסיק בתפילה. וזה חוזר למה שאנחנו למדנו הרבה פעמים, שלא רק לדבר אסור בתפילה, אלא גם לעצור אסור בתפילה. זאת אומרת, עצם ההפסקה בתפילה היא בעייתית. דיברתי על זה שאני חושב שלמנהג הספרדים אסור להקות את המן בקריאת המגילה, כיוון שאסור להפסיק בקריאת המגילה. אמנם יש לאשכנזים מנהג ותיק של הקעת המן שמקורותיו לא ברורים, אם כי זה כתוב, אבל כיוון שאצל הספרדים מעולם לא יקעו את המן, אז אני רואה בדבר, זה איסור. עושים הפסק באמצע התפילה, ואפילו הפסק בשתיקה באמצע המגילה, אפילו הפסק בשתיקה אסור. עם כל זה אני לא הולך להיאבק נגד כל העולם עכשיו, וחבל. סעיף י' ח', בואו נראה בבית יוסף את סעיף י' ח'. גם זו גמרא מאוד מפורסמת. האומר איני יורד לפני התיבה מפני שבגדיי צבעונים, אף בלבנים לא יבוא באותה תפילה. איני יורד מפני שברגליי סנדל, אך יחף, אף יחף לא יבוא. יש כאלה שלומדים מפה שצריך להתפלל עם סנדלים, נכון? בואו נראה אם זה נכון. תמיד צריך ללמוד את הדברים בהבנה, והבקיאות מבלבלת. עוד פעם, מה כתוב פה בטור? האומר שליח ציבור שאומר אני יורד לפני התיבה מפני שבגדיי צבעונים, אף בלבנים לא, אז אין עניין להתפלל בבגדים לבנים. איני יבוא עם נשבר גייס לזה, אף אחד לא יבוא. זה נכון הפירוש הזה? בואו נראה את הבית יוסף. האומר איני יורד לפני התיבה מפני שבגדיי צבעונים, משנה בפרק הקורא את המגילה עומד, כן, זה הכל זה שם במגילה כפתלת. האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. ובגמרא, מה הייתה מה? כלומר, מה הבעיה אם הוא אומר לא רוצה לעבור בבגד צבוע או לא רוצה לעבור בסנדלים? שם המינות נזרקה בו פרשו שתי חמים להקפיד בכך. עכשיו תראו, זה פירוש משובש שכל עצמי פה. למה המינים מקפידים בכך? למה המינים לא מסכים שהשט שלהם יהיה עם סנדלים ועם בגדי צבעונים? כי הם רוצים שיהיה מכובד? ואנחנו לא רוצים שיהיה מכובד? פה נראה את ההמשך. כתב הרמב"ם פרק י' הלכות תפילה, זה לא יעבור באותה תפילה דווקא. כלומר, כתב עליו הרב בתשובה, דעת הרב שאין חושים לו לעולם. די לחוש לו לשעתו באותה תפילה, אבל לא שנחזיקו במין לעולם. בתפילה אחרת שלא ראינו שהוא הקפיד, אפשר. עכשיו שימו לב, כתב הרב יונתן, שם המינות נזרקה בו, אף מי שנותן טעם לדבריו, הוא מראה פעמים שלכבוד המקום הוא אומר, דרך ענבה הוא אוכל זבוש לבנים, כיוון שהציבור מבקשים ממנו להשפלל להם, אין רואה להיות סרבן. זה לא מובן. מה הוא אומר? אף מי שנותן טעם לדבריו, הוא אומר, אני לא רוצה להתפלל בבגדים צבעוניים, כי יותר מכובד שהשליח ציבור יהיה עם בגדים לבנים. לא רוצה עם סנדל, כי צריך ששליח ציבור יהיה עם נעליים. נותן טעם לדבריו, בכל זאת הוא לא בסדר. זאת אומרת, אבל זה לא בסדר הטעם הזה.
לא ברור שאם הוא מין, אז למה פעם הבאה הוא כן יכול לפי הרמב"ם?
זה שזור אחד בשני. מה התשובה? התשובה היא שמה שהמינים מקפידים שהשליח ציבור שלהם לא יתפלל בבגדים צבעוניים, זה לא בגלל שלבן זה מכובד. יש להם טעם, אנחנו לא יודעים מהו. כל בגלל חוקות הגויים זה דבר לא מובן. יש להם טעם, הם לא רוצים שהשליח ציבור שלהם יהיה עם סנדלים ובגדים צבעוניים. שואל אותם, למה אגיד לך ככה? עכשיו, האמת היא שגם אנחנו לא רוצים שהשליח ציבור יהיה, אנחנו מעדיפים שהשליח ציבור לא יהיה עם בגדים צבעוניים ולא עם סנדלים. מעדיפים.
זה לא פוסל אותו.
עכשיו, אם הוא אומר, אני לא רוצה להיות, לא רוצה לעבור כי בגדי צבעוניים, אפילו שהוא נותן טעם לדבר ואומר, כי הוא מעדיף בגדים לבנים, אנחנו חושבים שהאוניות נזרקה בו. לכן הפעם הבאה, זה רק חושבים, כי הוא מסביר את עצמו. בסדר? להפך, מההלכה הזאת יוצא שעדיף ששליח ציבור לא יעלה עם סנדלים. עדיף. לא, זה לא שזה, לא שזה פוסל. ועדיף ששליח ציבור לא יעלה עם בגדים צבעונים, שמת יהיה לבוש כמה שיותר מכובד. עדיף. תראו בשולחן ערוך, בואו נראה את השולחן ערוך, הם עוד ככה להיזהר, לומדים ככה דברים בשטחיות, ואז ממש מגיעים למסקנות הפוכות. אומר השולחן ערוך בסימן נ"ג סעיף י"ח, האומר איני יורד לפני הטבע מפני שבגדיי צבועים או מפני שברגלי סנדל, לא ירד באותה תפילה כלל, מפני שדרך האפיקורסין להקפיד בקו וחשייה שני האפיקורסין נזרקה בו. ואפילו אם נותן המטלה לדבריו לא מענה. מה יהיה המטלה? הוא אומר, אני רוצה... אז זה לא האפיקורסים. המינים. פה רואים גם מינים ואפיקורסים, אתה מתחלף. תראו את המשנה ברורה, סעיף קטן מ"ו, לא ירד, ואפילו אם הוא מתחלף, אחר כך אומר, אני רואה מצויים, לא שפקין עליה. באותה תפילה, דכיוון שלא שמענו ממנו בעת הדברי האפיקורסות, די לחוש את זה זאת התפילה. המטלה, שימו לב, המטלה. מה יהיה המטלה? מה אומר? הרי מה אמר? אפילו נותן המטלה זה לא אותו. מה היה המטלה? כגון שאמר שדיבורו היה לכבוד המקום מבוש לבנים. בכל מקום כמה שהציבור ביקשו ונתפלל להם כך, לא היה לו לצרבן כבר דין המותר. כתב הפרח. דווקא אם אחר כך אמר המטלה. אבל אם מיד כשאמר שאני עבר בצבוי, אמר תכף הטעם, שאין דרך כבוד השם קימל, ואם ירד. זאת אומרת, אם מבקשים עם מישהו להתפלל, אומר אני עם סנדלים, לא נעים לי, זה בסדר. או מבקשים, מישהו אומר, אני עם טריקו, לא נעים לי, זה בסדר. אם מבקשים ממנו לרדת, הוא אומר, לא. אחרי שאומרים אותו, למה? אז הוא אומר, כי אני עם סנדל, זה בעיה. אבל אם מראש הוא אמר, אז זה בסדר. מה רואים פה? שהיה אפשר להגיד שהמינים, היה אפשר לטעות. רבנו יונתן הזה, בגמרא אפשר ללמוד, לא כמו שכתוב פה, בגמרא אפשר לטעות. אבל רבנו יונתן והלכה פה, אומרים את הפירוש האמיתי בגמרא. זה לא שהגויים מקפידים שהשליח ציבור שלהם יהיה כזה מצוחצח ויפה, ואנחנו רוצים שיהיה שליח ציבור ציוני כזה, חפיפניק, נער גבעות, שהוא מתפלל בכל מצב שהוא. לא. הגויים יש להם כל מיני הקפדות, אנחנו לא יודעים מה הן. הם מקפידים שהשליח ציבור לא ילך עם סנדל. ולמה? זה חוקות הגויים. חוקות הגויים זה דבר בלי טעם. זה המושג, נכון? חוקות הגויים. הגרא, לא הגרא, המהריק, יש מהריק מאוד מפורסם בתשובה, שאומר שכל מקום שהגויים נותנים טעם לדבריהם, זה לא נקרא חוקות הגויים. זה מביאים את זה הפוסקים לגבי הצפירה. נכון? כך מביאים. מה?
זה לא חוקה.
בדיוק, חוקות הגויים זה לא שהוא בלי טעם. אז למה הגויים לא מסכימים שהשליח ציבור שלהם יהיה עם סנדל? כי זה חוק דתם, זה גזרת הכתוב שלהם. ולמה לא הם גנים צבעונים? כי זו גזרת הכתוב שלהם. לא יגידו לך, אני רוצה להתנאות לפני המקום. ולכן באמת יוצא, שאם הוא יגיד, סתם אני לא רוצה, אז חוששים שנזרקו במינות, אפילו אם אחרי זה יסביר את עצמו, חוששים.
אני לא חושב שהוא לא רוצה. הוא אומר, הוא לא רוצה
כי
יש לו סנדל.
אם הוא יגיד, בטח. הוא אומר, אני לא רוצה כי יש לי סנדל, אפילו אם אחרי זה, יש לו שם מצבים. אחד אומר, לא רוצה. למה? לא רוצה. טוב, זה לא קשור. לא רוצה כי אני עם סנדל, חושים. לא רוצה כי אני עם סנדל, הרי הוא תעלה, ואחרי זה הוא אומר, לא, אני רוצה יותר, אני לא מספיק מכובד, גם כן חוששים. אבל הוא אומר, אני עם סנדל וזה לא מכובד, טוב מאוד, זה מצוין. ההפך למה שאפשר ללמוד ככה במשנה, זה מצוין. ואם לוקחים איזה, מגיע איזה אחד נער גבעות, אחד מגיע נער לא גבעות, כתוב לו על החולצה, כל השבט אחים אחי. הוא מתפלל לך בשליח ציבור ומאחורה כתוב לו הוא כרזה מהלכת. מה? אני לא הולך להריב עם אף אחד, רבותיי, לא נעשה מחוק, אבל הוא צריך להיות בעל שכל ולהבין שאם אחד צריך עם בגדים צבועים, קל וחומר עם אחד שהוא כותרת מהלכת ושלט פרסומת לשבט שלו או למחזור שלו בשיבה התיכונית או...
התעלית,
התעטף בתעלית
כמו
שלמדנו.
זה לא
ככה,
אבל
כתוב
לוח
מודעות
מעלי, איך שם
תעלית? שם תעלית, אין בעיה. שם תעלית, בסדר. זה לא תמיד פותר את הבעיה של החולצת טריקו, איך נראית. נכון, ישים תעלית וכו'. בקיצור, אני רק רציתי לתת דוגמה איך שלפעמים אנשים לומדים ככה חפיף חפיף מהר מהר ואומרים זה עם סנדלים, מי שיגיד שאי אפשר להיות שליח ציבור עם סנדל הוא מין, ככתוב במשנה. נכון, מי שיגיד שאסור להיות שליח ציבור עם סנדל סתם, זה חשש למינות. אבל מי שיגיד שעדיף, לא אסור, עדיף, יש מעלה, שום כבוד המקום להיות לבוש הכי יפה. השליח ציבור צריך להיות לבוש הכי יפה. אני מזכיר לך, וזה קשור למה שלמדנו בשבוע שעבר לגבי הפוכח, שהמשנה ברורה השמיט משהו. מנהג האשכנזים הוא ששליח ציבור יכול להיות גם עם שרוול קצר, אבל הוא השמיט פה את הטור, ששליח ציבור צריך להיות מעוטף, כלומר, לכתחיל צריך להיות לבוש מאוד מכובד, לא כמו איזה שלוח, שהוא עולה שליח ציבור. בסדר, אם יש לו יורצייט או חיוב או דברים כאלה, אז... באמת הרב שטרנבוך, זה נזכיר לי, הרב שטרנבוך אומר שאחד שיש לו חיוב, מה יעשה? אחד יש לו חיוב, הוא... לפי מנהג אשכנזים. אז מה, הוא צריך לשלם למישהו שיגיד לו 1, 2, 3? מה יעשה בעל החיוב? הוא מת להעלות. אוי ואבוי אם לא יעלו אותו, הוא יראה להם מה זה. עכשיו מה, הוא צריך לסרב. אז מה, צריך לסרב את המשחק? אז הוא אומר, גם פה, אחד שעולה חיוב, זה כבר לא עניין של כבוד. כל הנקודה שצריך לסרב, כי זה משהו מכובד, אבל ברגע שנמסר לבעלי החיובים, זה יביא גם מכובד. אז אם אין לאחד כזה, לא צריך, לא צריך לסרב, ולא צריך שום דבר, לא נראה שם.
כמעט שליח ציבור קבוע. אם יש לו חיוב, יש לו...
לא, מדובר, לא, מדובר שהגיע לבית כנסת, לא שלו. אז מה, עכשיו הוא... אחד הגיע לא מפה. עכשיו מה הוא עושה? הוא אומר, תשמע, תעשה לי טובה, אני צריך לסרב. אתה יכול לסדר לי סירוב? או שהוא אומר, אפשר לעלות? הוא יכול להגיד אפשר לעלות. כי זה לא עניין של, 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 זה לא עניין של כבוד. שבוע הבא ביום שני, נפגשים פה לשואלים ודורשים בענייני החג, יהיו הרבה שיעורים מעניינים, בעזרת השם, בכל מיני נושאים, אנגלית, צרפתית, אולי ניתן בספרדית.
הרב, הסיפור של המינות קיים בדור הזה?
לא. אבל אתה לא... נשאר מזה שעדיף לא להיות שכח ציבור.